הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. הפעם נדבר על נושא שאפילו הזכור שמו אינו ברור כלל למי שאינו נמצא בתחום, צוואה ביולוגית. לפני שנתחיל לשוחח, אזכיר כי שמי אלון נתיב ממסדי עלי שלכת, הגוף שנותן חסות לפודקאסט. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי והראשון בישראל, בית לוויות העוסק בכלל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים, והראשונה להביא את המקצועיות והמקצוענות לתחום בלתי מוכר זה. עלי שלכת מטפלת בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, בשריפת גופות, קבורה בלב ים, קבורה רגילה, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. אתם כמובן מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. הפעם מתארחת אצלנו עורכת הדין עירית רוזנבלום. ברוכה הבאה.
ברוכים הנמצאים.
עירית כמעט אינה זקוקה להצגה מראש. הארגון, הפעילות שעומדת בראשה, המשפחה החדשה, התפרסמה רבות בנושא זכויות הפרט אל מול הרשויות. עירית זכתה בפרסים רבים לאורך השנים, פרס רפופורט, הנשים המשפיעות של ליידי גלובס, פרס סטיבי ורשימה עוד ארוכה. אני לא בטוח שכולם באמת יודעים להעריך את התרומה של משפחה חדשה, אבל בתוך משפחה חדשה יש גם תתי נושאים, והנושא העיקרי שאני הייתי שמח שנדבר עליו, הוא מה שאת קראת לו צוואה ביולוגית.
כן.
וזה בכלל סימן רשום אם אני מבין נכון.
כן.
בואי תני לנו רק מילה, מה זה בכלל אומר ככה לפני שאנחנו מתחילים לצלול
פנימה?
אולי
יותר נכון היה לקרוא לצוואה הביולוגית לעשות חיים. אם אנחנו בתוכנית לעשות את המוות, אני עושה חיים. אנשים שנפטרים או שחוששים לחייהם, כי הם אקסטרימיסטים, הם רוכבי אופניים, מטפסי הרים, מי יודע מה, או חלילה חולים במחלות קשות, יכולים להכין מראש את עצמם ליום שאחרי, להקפיא, אם מדובר בגברים, זרע, או להקפיא ביצית כשמדובר בנשים, או עם בני זוג מקפיאים עוברים, ליום שאחרי חלילה ילכו לעולמם, תהיה להם המשכיות. אני חושבת שהקיום שלנו פה, כבני אדם, החלק היפה שבו, הוא באמת הרצון שלנו להשאיר חותם. הרי אם אני אפנה אליך ואני אגיד לך, אלון, תאר לך שכולם ישכחו ממך, שהיית סתם עלי נידף ברוח מיותר. סתם עברת פה. נורא אלבתי. זה מחריד להגיד ככה לאדם. ואני אומרת, אין דבר כזה. אין אדם שהוא חי כאן, שהוא לא רוצה להשאיר חותם. אנחנו עושים את זה במודע ושלא במודע. כי אנחנו מביאים ילדים, כי אנחנו רוצים להמשיך את עצמנו, משכפלים את עצמנו עם הילודה. ואלה שאינם יכולים, אני כאן כדי לעזור להם, כדי שזה יהיה אפשרי. ואלה שיודעים שהם כבר לא יהיו, אני רוצה גם. והם עצמם רוצים. הרצון הזה, אני חושבת שהוא רצון הכלל. להטביח אותם, להישאר, להשאיר, להמשיך. זה רצון הכלל. דווקא הבודדים הם אלה שיחליטו שלא יוצאו זיכרון מהם. זיכרון הוא לא גשמי, זה לא שאתה משאיר את גופתך עכשיו באיזה מוזולאום, מקפיא בפורמלין, ואחר כך כל העולם בא לבקר ולראות, כי אולי יום אחד גם תתעורר.
אלא אם זה קוראים מסטלין, אבל בסדר.
כן, לזה תיארתי את זה כך. אנחנו יכולים להשאיר מעצמנו מילה כתובה, מוזיקה, תמונה, נוכחות, או הדבר הכי יקר, הכי אמיתי, הכי גדול, הכי משמעותי, ילד, אדם. להביא אדם מעצמנו. אין דבר יותר גדול מזה. וגדולי הפילוסופים מזכירים את זה כמשמעות הקיומית החשובה ביותר. ולא צריך להיות פילוסוף בשביל זה, צריך להיות אדם. צוואה ביולוגית זה השם שכינינו בעצם את הפרויקט הזה, להבדיל מצוואה שהיא רגילה שאנשים מתעסקים ברכוש שלהם, לצוואה אורגנית, זה תרומת איברים, שלשם כך יש את כרטיס אדי, והצוואה הביולוגית היא הצוואה הגדולה מכולן, שזה החומר הגנטי שלנו. התחלתי בעצם את הפעילות של משפחה חדשה ממקום הפוך. הייתי עורכת דין מן השורה, עוסקת בדיני משפחה, כפי שכולם יודעים, דיני משפחה, פירוק משפחות. זו ההתמחותם של עורכי הדין האלה, שאני הייתי ביניהם. לימים, ויש סיפור ארוך שאפשר לקרוא אותו בספרי בגן של אלוהים, אני עושה את השינוי המהפכני בחיי ממקום של פירוק משפחות, אני מחליטה לבנות משפחות.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, התחלת בתור עורכת דין של גירושין, של הדברים הפחות נעימים בין אדם לחברתו, ואת עוברת משם ב-180 מעלות. איך? מה הטריגר?
היו מספר טריגרים. סיפור אחד שבעצם אני, הוא מתרחש בדרכי היומיומית, כאשר אני שומעת שיחה בין שני אנשים שאין לי שמץ מושג מי הם, והם מנהלים שיחה על מינויו של האחד כשופט, והוא שואל את בת שיחו, תגידי, את יודעת משהו שאני לא יודע? והיא מצביעה עליי מאחורי גבי, ואומרת, אילו לא הייתה כאן עורכת דין רוזנבלום, הייתי מסבירה לך. ואני מפנה את מבטי ושואלת אותה אם אני מכירה אותה. היא אומרת לי, עדיף היה שלא. ואז אני באמת מבינה ש... זה עושה לי משהו, ההערה הזאת שלה, אני חשה שבעצם יכול להיות שגרמתי לה משהו באיזשהו תיק גירושים שלה או של קרוביה וכן הלאה, ואין לה דעה טובה עליי. והבנתי שלהרבה אנשים אין דעה טובה עליי. ואני שואלת את עצמי, אני רוצה שלא תהיה דעה טובה עליי? איזה בן אדם הולך ככה ברחוב? זה היה יום מכונן. ההחלטה הזאת שאני רוצה לעשות משהו טוב, שלא ישנאו אותי, שתהיה דעה טובה עליי. סיפור אחר היה כשאני הצגתי אישה מוכה, והכל קורה באותה תקופה, שבה אני מחליטה שאני עושה משהו טוב לעולם, ולא עושה רק למען הצ'ק, ולא מייצג את אנשים בתוך המריבה שלהם. אני לא רוצה להיות שליחה של השטן, אני רוצה לעשות משהו טוב. באותו עניין היה מקרה של אישה יוצאת אתיופיה שהגיעה למקלט לנשים מוכות, והמדינה מממנת את שהייתה במקלט במשך חודשים. וסופו של תהליך כזה של השיקום שלה צריך להגיע לבית הדין הרבני ולבצע את הליך הגירושין מהבעל שניסה לרצוח אותה. בדיון עצמו בבית הדין הרבני הגדול, הוא מתיח כלפיה, את בכלל לא יהודיה? היא אומרת לו, אני לא יהודיה, אתה לא יהודי. וכך מתנהל הדיון, אם להרחיק את הבעל הזה, ולגרש ביניהם, לשאלת מי הוא יהודי. ובית הדין הרבני אומר, אם אינכם יהודים, אתם לא מתדיינים פה, כי אנחנו בית דין של יהודים, וזורק אותם. ההשלכה של האנשים האלה, מבית הדין הרבני, שאמור להגן, ולפתור את הבעיה, גורמת, לצו גירוש מן הארץ של שניהם, כי הם אינם יהודים והם כנראה עלו בדרך לא דרך וכן הלאה. יעילות אין קץ של הממסד דורשת לגרש אותם מהארץ. אני מיד מתגייסת, משתוללת, איך יכול להיות? ובסופו של דבר הצלחתי להציל את המצב ולמנוע את גירושה של האישה מן הארץ. אין לי מושג מה עלה בגורלו של הרוצח הפוטנציאלי הזה, אבל העניין הזה בעצם מדליק אצלי נורה אדומה, שאנחנו חיים בחברה או במדינה שבה כדי להיות מוכר ולהנות מכל הזכויות, אתה צריך להיות יהודי, נשוי ליהודייה, בדרך המלך דהיינו ברבנות, ואז תקבל זכויות שוות. ברגע שמשהו מהחלקים האלה שאמרתי, שתי יהודיות, שני יהודים, לא נשואים או נשואים שלא דרך הרבנות או לא דרך הדת שלהם, נופלים מחוץ למשוואה. כלומר, לא יקבלו את מלוא השירותים. יהיו מופלים. זה היה הטריגר שמביא אותי להחלטה שצריך לעשות מעשה, כי במדינת ישראל 48%, שזה קרוב למיליון איש, חיים במשפחות שאינן מוכרות. משפחות שנמצאות מחוץ לנוסחה, שהן תופלנה לרעה, לא באותה דרך. חלקן לא יקבלו זכויות טריוויאליות כלכליות, כמו משכנתה, כמו הטבות מס וכן הלאה, ועד לאלה שלא יוכלו להתחתן, לא יוכלו להביא ילדים, זאת אומרת, לא יוכלו להקים את ביתם ככל האדם, וכל מה שהם רוצים זה לא להיות לבד. פשוט שיהיה להם משפחה, אדם קרוב, מקום להגיע אליו בסוף יום העבודה. איך אנחנו מעיזים מוסרית למנוע את זה מאנשים? הרי אנחנו לא נוכל להפוך אורם. לא נוכל לגייר את כל מי שאינם יהודים, ולא נוכל להמיר את כל מי שהם להטאבים, ולא נוכל להפרות מי שלא פורה. לא יכולים. אז במקום להשאיר אנשים אומללים, שאיבדו את טעם החיים, נהפוך אותם לאנשים מקובלים, נחבק אותם, נכניס אותם אל החברה, נהפוך אותם למשמעותיים. והנה אנחנו רואים שבעקבות הפעילות שלי ב-22 השנים האחרונות, יש יותר משפחות שאנחנו כבר לא קוראים להם משפחה חדשה, אם זה בני זוג מאותו מין, ואם זה ידועים בציבור, ואם זה בני דתות שונות שמתחברים יחד, ויש לנו כאן עובדים זרים, ויש לנו משפחות יחידניות, אנשים שמביאים כבודדים המשכיות וילדים, והפכנו אותם לאנשים מאושרים, ובסוף היום פתאום יש לי על מה לדבר עם שכנתי לגבי הילדים, הכנת שיעורי הבית, ההתנהגות, ואנחנו שותפות לאותו נושא. בא בשעה שאם לא הייתי משקיעה בפעילות הזאת, היא הייתה אישה אומללה, מודרת, לא הייתי מדברת איתה בכלל.
אני רוצה לחזור רגע למה שהתחלת להגדיר קודם בעצם, שאפשר לקחת גם זרע מגברים, גם ביציות מנשים וגם עוברים.
כן.
טכנית שנייה, אפשר להתייחס לכל הדברים האלה כאותו דבר, אבל זה לא באמת אותו דבר. כי אישה, אם היא נשארת בגיל הפוריות, היא עדיין יכולה, אני מניח, להראות בעצמה כפונדקאית, ולעומת גבר שחייב למצוא גם...
כן, זה יותר מורכב.
מישהי שגם תסכים וגם תהיה עם פונדקאית, ועוברים, זה כבר הופך להיות... אולי בעיה עם בעלויות או כל מיני דברים כאלה, אז בואי טיפה...
לשאלתך, מה מעמדו של החומר הגנטי? למי הוא שייך? לי? לבני זוגי? להוריי? לילדיי? ליועץ המשפטי לממשלה שמייצג את המדינה? או למדינה? למי? לבנק הזרע? למכון לפריון? זו שאלה שבתי המשפט בישראל מתחמקים ממנה לאורך כל... השנים שאני עוסקת בנושא. בית המשפט היחיד בעולם שהתמודד עם השאלה הזאת הוא בקנדה. בקנדה היה סיפור של שתי נשים שניהלו קשר זוגי, הביאו יחד ילדים לעולם, נולדו להם שני ילדים, לימים נפרדו אנשים. הילדים נולדו באמצעות תרומת זרע וביציות של כל אחת מהן. אבל כשהם הולידו את הילדים, הם... היו משק בית משותף. כשהתגרשו, חילקו את כל הרכוש ושכחו בכלל לדבר על הדיון הזה. יום אחד אחת מהן פגשה אישה אחרת ואמרה, בואי נמשיך, נקים משפחה, לי יש עוברים מוקפאים. סמכו, הלכו למעבדה ואמרו להם, לא, לא, העוברים האלה יש לך שותפה בהם. צריך לשאול לדעתה. השותפה לא הסכימה. ואז התחיל הדיון המשפטי, ובית המשפט שם פוסק שיש לחלק, משפט שלמה, חצי בחצי. היו שם 17 עוברים, והם מחלקים 8 ו-8, ועל הנוסף תשלם האחת לשנייה. וכך כל אחת זכתה ברכושה, בחלק שלה, ואפשר היה להמשיך. זו הייתה התמודדות, יכולים לחלוק על זה, או לא לחלוק על זה. העניין הוא שכאן, בארץ, יש כבר בעיות מהסוג הזה, הן לא נפטרו, לא יודעים למי לחלק ולא רוצים לחלק. כי בארץ, דבר אחד ברור, החומר הגנטי מוחזק על ידי המדינה, שמייצג אותה היועץ המשפטי לממשלה.
אם אני הולך עכשיו ואומר, אני משאיר זרע שלי, או עובר שעשיתי עם מישהי כדי שבבוא היום נרצה להפרות מחדש, ואני מניע שבתהליך כזה לא עושים אחד וזה לא זה, אלא עושים מספר ואז מתחילים את הניסויים של ההיריון עד שההיריון מצליח וממשיכים להחזיק בהקפאה את העוברים המוקפאים. זאת אומרת שבמצב הזה למרות שהם שלי ושל בת זוגתי, הם של המדינה בפועל?
המדינה מחזיקה בהם, וכדי לשחרר, אתה צריך לנהל משפט, לתת, בעצם להגיע למצב שבו בית משפט ייתן צו אם משחררים את החומר הגנטי או לא משחררים אותו. זאת הסיבה לרעיון הזה של צוואה ביולוגית. תכתבו, תגידו, תיתנו הוראות, כי אחרת, חלילה, אם אתה אינך בחיים, אפשר כבר להתחקות אחרי רצונותיך. אני אומרת שמי שעשה ופעל וכן הלאה, ברור שהתכוון להמשכיות. אבל זה לא פתור. זאת אומרת, אם בן אדם לא ישאיר הוראות, הוא מחליט להשאיר חומר גנטי שלו, זאת אומרת להקפיא זרע, להקפיא ביציות. היום הרבה נשים מקפיאות ביציות, זה אפשרי. זוג מקפיא עוברים, לא בטוח שהם ימשיכו לחיות ביחד. נקווה שכן. מה יקרה במקרה של מוות של מישהו מהם, במקרה שהם נפרדים? מה יקרה? השאלה הזאת בעצם לא מצאה פתרון, והיא תמיד נתונה לוויכוח. כרגע השיטה אומרת, עדיף הוויכוח, בואו נקיים דיון על זה, נלך לבתי משפט, נערב פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, נעבור את התהליך הזה ביחד ונחליט. אני בעד לקרוא לילד בשמו ולראות בזה בעצם רכוש. אבל אני לא פוסלת את העובדה שבכל זאת מתקיימים דיונים על זה, כי אני חושבת שאנחנו לא מספיק בוגרים, לא מספיק בשלים, מבינים את התהליכים ואת העוצמה שיש לדבר הזה.
ובמידה ואדם השאיר צוואה כתובה, אז הדברים מתרחשים, או שבית משפט גם את זה לא תמיד מקבל?
הוא גם את זה לא מקבל כמובן מאליו, כפשוטו, וכן מתנהל משפט, וכן מתנהלת בדיקה. אני שוב אומרת, אני לא נגד זה, כי אני חושבת שצריך תהליך. תהליך האבל כתוצאה מאובדן האדם היקר ביותר, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות ילד, השארנו ממנו חומר גנטי. האדם צריך לעבור תהליך של פרידה. לא אחת פונים אליי הורים שכולים או בני בנות זוג שכולים, ורוצים כאן ועכשיו, הם איבדו את היקר להם מכל, הם רוצים כבר לראות את בבואתו, להביא ממנו ילד ולהמשיך. בחלק מן המקרים, הם לא שורדים את התהליך. הוא קשה להם, הם לא לגמרי בשלים, הם עוד לא נפרדו, ואנחנו לא קופצים ישר. לכן יש משמעות כן לתהליך הזה, וזה לא עניין של מה בכך. אבל לא צריך להגזים ולענות את האנשים עינויי דין כל כך קשים, כפי ש... עברנו במקרה הראשון של ההתמודדות עם העניין הזה 12 שנה, והיום כבר פחות, זה יכול למשך כמה חודשים, שנה, אולי טיפה יותר. מניסיוני, התהליך הזה מעביר את המשפחות, את המתמודדים, השקולים, תהליך של פרידה, של עיכול, זה חייב את הזמן שלו. במקרים של...
זה הטריגר העיקרי שבאמת אנשים מגיעים בגינו, שקרה טרגדיה, או יש כאלה שיודעים גם להתכונן מראש?
יש לי את בנק הצוואות הביולוגיות היחיד בעולם, שמופקדות בו 5,000 צוואות בערך של אנשים. רק השבוע היו אצלי שני חיילים שכותבים, נותנים הנחיות, משאירים הוראות ליום שחלילה יקרה משהו. אפשר גם את הצוואה הזאת לעשות לתקופה מוגבלת, לומר למשל, להחליט שאני נותן הוראות שאם חלילה יקרה לי משהו ולא אשרוד, אנא המשיכו אותי וכן הלאה, או לומר, המשיכו אותי במידה וביום מותי אין ממני ילדים, אז המשיכו אותי במידה ויש, פג תוקפה של צוואתי. אפשר לומר שאם הוריי, או לא יזכו להיות בקשר עם נכדיי. יש מצבים של ניתוק? כן תאפשרו להם? אפשר לדייק לגמרי בהוראות האלה ולהשאיר אותם. ההתמודדות הזאת חייבת מחשבה של בן אדם שמחליט להשאיר הוראות. לגבי חולים סופניים, היום אנשים שחולים בבתי חולים ועוברים טיפולים כימותרפיים או טיפולים אחרים שיכולים לפגוע בחומר הגנטי שלהם, כתוצאה מהפעילות שלי כבר רבת השנים, נוצר פרוטוקול רפואי שבו ממליצים לכל אדם שעובר טיפולים שמסכנים את פוריותו להקפיא את החומר הגנטי שלו. הנייר שהוא חותם עליו, אין לו משמעות משפטית. זה הנחיות, הוא יכול לתת אותם, לדייק בהם או לא, אבל לא צריך להדיר במשמעותן, עדיף להיות יותר מדויק. הוא משאיר הוראות, וחלילה שהדברים קורים, הוא גם מקפיא את הזרע, או מקפיאה ביציות, ובמקרים האלה, אחרי הסתלקותם, אפשר לפתוח את הבקשה ולראות זה מעין צוואה ביולוגית. היא לא עונה על הדרישות החוקיות של הצוואה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אני אומרת, לא רק שאי אפשר להתעלם, חייבים מתוך הנייר הזה, מתוך העובדה שאדם יקפיא, אם לא אמר אחרת, סימן שהתכוון. כלומר, הנחת היסוד שכל חולה סופני שמקפיא את זרעו או ביציותיה, הנחת היסוד שהתכוונו להמשכיות, זאת אומרת שאחרי שילכו מן העולם, כל בני משפחתם יוכלו להשתמש בחומר הגנטי שלהם, כי הם אמרו את דברם. המדינה חולקת עליי. ולגבי אנשים שנמצאים...
איזה טוענה המדינה חולקת על זה?
אי אפשר להבין מכך, חד משמעית, שזה לכך התכוון. אולי הוא חשב שהוא יחיה והוא התכוון להמשכיות בחייו, ואני אומרת אין הבדל. אין הבדל. אף אחד כמעט מאיתנו, לפחות כשאנחנו בוראים את המשכיותנו, אנחנו לא חושבים שאנחנו נאבד אותם ונשאר בחיים. זאת אומרת, הורים נפטרים לפני ילדיהם. יש הורים שנפטרים כשהילדים עוד מאוד צעירים, יש כאלה אפילו לפני שנולדו, ויש כאלה שנפטרים כשהילדים יותר מבוגרים. אבל זה סדר עולמי. זה הסידור הכרונולוגי. ולכן, אם אדם הקפיא את החומר הגנטי שלו, חזקה עליו, שהתכוון להמשכיות נקודה סוף, יחיה, לא יחיה, מתי יחיה וכמה יחיה, זה לא משנה. זאת דעתי.
אני אנסה לאתגר אותך בנקודה הזאת בעצם, כי כפי שאנחנו מכירים אנשים, הרי לא תמיד הכוונות שלהם עמוקות, ואת ציינת את זה גם קודם, זאת אומרת, נגיד, הורים שמגיעים מתוך סערת רגשות בזמן שהם איבדו את היקר להם ורוצים להתחיל את התהליך, אבל בעצם התהליך מתגלה להם תובנות חדשות ומחליטים to back off ולסגת רגע מההחלטה, או אותם זוגות שהחליטו להיכנס להפריה מלאכותית ועשו מספר עוברים שמוקפאים אי שם, והם אולי אפילו שכחו, הדחיקו את העובדה שיש שם עוד עוברים, כי הם עסוקים עכשיו בלגדל את מה שנולד, והם כבר לא חושבים על זה, וחלף הזמן, וזה לא במיין פוקוס שלהם, שבאיזשהו מקפיא אי שם, שוכבים כמה עוברים שאפשר להפשיר.
אז יופי, בשביל זה אנחנו מדברים היום. אין דבר כזה לא במיין פוקוס. תהיו מפוקסים, אתם עושים פעולה כל כך משמעותית, מייצרים פוטנציאל חיים. כמו שאתה לא שוכח איפה השארת את האוטו, זה פי אלף יותר רציני. אתה לא יכול לשכוח מעשה כל כך משמעותי שעשית ולהתייחס אליו בקלות דעת. זה אחת הטענות, באמת בדיונים שמתנהלים מולי, זה טוב, לא, חייל שמתגייס לצבא, אולי הוא לא חושב שהוא ימות. הטענה הזאת אין לה מקום להישמע, משום שהיא מפחיתה מערכו של האדם. ברמה המוסרית, וזה תפקידנו כחברה, כמי שמפעילים את הטכנולוגיות האלה, לומר לאנשים הללו שזאת המשמעות של המעשה שהם עושים. עכשיו אני בימים אלה בונה פרויקט בבית חולים מאיר, שבו אנחנו נפגשים צוות מולטי-דיסציפלינרי של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עורכי דין, רופאים, אונקולוגים, אורולוגים, שישוחחו עם האדם שעומד בפני טיפול ממית פריון, ויסבירו לו שהוא מתבקש להקפיא את החומר הגנטי שלו, והמשמעות היא שיש לזה פוטנציאל חיים, בין אם הוא יחיה ובין אם לא. ואותו פרוטוקול של משרד הבריאות היום, שנותנים לחולים הסופניים, הם לא מדברים איתם, הם לא מסבירים להם, הם לא יושבים איתם, הם לא מתמודדים עם זה, צריך להתמודד עם זה. אנחנו בעידן חדש, יש טכנולוגיה, לא להאמין. אפשר להביא מיליארדים של אנשים חדשים לעולם, רק מהחומר הגנטי שנמצא בכל מיני תאי הקפאה, בכל מיני פינות. יש לזה משמעות. צריך להסביר שזה כאן. אם אתה חלילה לא תחיה ועשית מעשה של הקפאה, השאלה שלך היא מאוד רלוונטית, משום שאנשים עושים הליכי פריון בכל רחבי העולם, הם מביאים ילדים לעולם באמצעות פונדקאיות, בכל מיני פינות, וכדי להביא ילד אחד לעולם באמצעות פונדקאית, יש כנראה יותר מעובר אחד מוקפא, הם שוכחים אותם. אל תשכחו. תבינו שיש לזה משמעות. אתם יכולים לתקוף אותי ולומר, אבל הרגע אמרת, זה של המדינה, נכון? זאת הבעיה. שלא החלטנו למי זה שייך, ולכן זאת ההפקרות. בעצם עוברים, זרעים, ביציות, נמצאים בכל מיני פינות, ואף אחד לא יודע למי הם שייכים, ולאף אחד באמת אין את האומץ המוסרי גם להשמיד את זה.
אני חושב שזה מצב אפילו יותר מגוחה, זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו יודעים שזה קיים, מצד שני, אף אחד לא מוכן להגיד זה שייך למישהו, גם המדינה לא טוען שזה שייך לה, כי אחרת היא לא הייתה נותנת, או שהייתה מחלקת זה בקריטריונים שווים, היא רק אומרת, לפני שאני אתן, תביאו לי צו מבית משפט, אם תילת האחריות אפילו על מסירת החומר למישהו אחר, למרות שהיא לא טוענת שזה שלה אפילו.
כולם מטילים אחריות על כולם, היא לא יכולה לטעון לגמרי שזה שלה, אבל היא מחזיקה את זה. אתה, כבעל החומר הגנטי, משלם על זה. זאת אומרת, אדם שמקפיא את זרעו ויציאותיה, הוא צריך שלם. יש תעריף, ויש גם פיקוח על המוצרים והשירותים, זה בתעריפון. ואנשים משלמים סכומים כדי שהמדינה תחזיק את זה, אבל המדינה לא מאפשרת להוציא את זה. למעשה, היום, יש יותר אנשים מוקפאים בדמות עוברים מאשר אנשים חיים על הפלנטה.
וואו, זה מספרים מדהימים.
מספרים מדהימים, מיליארדים. לאחרונה רק התפרסם שהמדינה לא יודעת מה לעשות עם זה. זה רק מדינת ישראל שהיא מדינת הפריון העולמית, כי היא מממנת את כל הפעילויות האלה. במדינת ישראל יש מאגרים שאיש לא מעז לפגוע בהם. ובעצם לא נותנים את הדעת מה יעשה בהם. והחשש הוא של המדינה לפחות, שחלילה, אתה יודע, סייבר, פורצים היום, לוקחים, גונבים, מה יקרה? ברור שהפרוצדורה לייצר בן אדם היא לא לקחת קשית וטיפה, ותוך שנייה יש לנו בן אדם. אז אין היום מקומות שאפשר לייצר בני אדם, אבל אם לא ניצור איזשהו סדר, ואולי מכאן חששה של המדינה, יכול להתפתח שוק שחור לא פשוט, שצריך יהיה להתגבר עליו. לכן אולי צריך כן ליצור איזושהי רגולציה, לפתח אתיקה בנושא הזה, לבנות את זה כמו שצריך, ובשלב זה המדינה אוחזת בזה בכוחנות רצינית.
הזכרת כמה פעמים את הנושא של חיילים שנמצאים בסיכון, ולכן זה, ובעצם ב-2001, את יזמת את הנושא שנקרא בנק זרע לחיילים, גם בצהל, אבל גם בצבא ארצות הברית.
זה התחיל מסיפור אמיתי, של חייל אמיתי, חייל משוחרר, שהגיע אליי בכלל בנושא משפחה. הוא רצה לבנות משפחה חדשה ובת זוג, והוא מספר לי שהוא רוצה שאני אערוך ביניהם את ההסכם. קבענו, והוא הגיע באותו יום, חצי שעה לפני הזמן, ואמר, אני חייב להחליף איתך כמה מילים לפני שאהובתי מגיעה, כי אני רוצה לספר לך משהו ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. ואז הוא מספר לי שהוא במהלך השירות הצבאי לקה במחלה שפגעה בכושר הפריון שלו, הייתה לו איזה דלקת באשכים, והוא עבר שירות גיהנום, סבל מכאבים, וכולם חשבו שהוא סתם שתמתן פרזיט, והלך מרופא לרופא, בסופו של דבר החליט לפנות לרופא אזרחי, והרופא האזרחי עשה לו בדיקה, ואמר לו, אדוני היקר, אין לך שם כלום, רק מים. אני לא שוכחת את המשפט הזה, בשנת 96 הוא סיפר לי את זה, כל כך עוצמתי, ואני בעצם, למה אתה מספר לי את זה? מה אני עושה עם זה עכשיו? והוא אומר לי, אני לא סיפרתי לבת זוג שלי. אני לא פורה. אני לא אוכל להביא לילדים. ואני הולך לעשות איתה הסכם, אני הולך להתחתן איתה. את עושה לי את זה, תעזרי לי. אני בעצם נגררת לעולם תוכן שאני לא מכירה בכלל. לא יודעת איך מתמודדים עם זה, אבל מחליטה לקחת את המושכות לידיים. מרגיעה אותו ואומרת לו, תשמע, היא תתגבר, היא אוהבת אותך, היא תתגבר על זה. והסיפור איתם בעצם בשלב הזה מסתדר, היא אכן מגיעה בזמן ואני משכנעת ומסבירה, והיא מגלים את האמת לבחורה, והבחורה על זה, והולכים, ויש היום מספיק טיפולים ויש פתרונות. אבל הוא היה הניצוץ שהדליק את האור, שאמרתי, רגע אחד, יכול להיות שחיילים מסתכנים, ובמהלך השירות הצבאי שלהם, אולי מאבדים את כושר הפריון שלהם, מה עושים? הם לא חייבים למות בשביל זה. עובדה, החייל חי, הוא כבר לא יוכל להביא ילדים, כי הרופא אמר לו שיש לו מים. ואני עוברת מבנק זרע לבנק זרע, נפגשת עם מנהלי בנקים לזרע, ולומדת את הנושא לעומק, ומבינה שהיום יש, אנחנו מדברים על שנת 2000-2001, יש כבר פתרונות טכנולוגיים שכמעט אפשר להציל כל מצב, בכל מיני שיטות של הנדסה גנטית, אבל יש אובדנים טוטליים. אני מכנסת מסיבת עיתונאים בשנת 2001, ואחרי כל העניין הזה מעלה את הרעיון שכל חייל שיתגייס לצבא, כדי להשאיר בעצם ביטוח חיים, זה ביטוח החיים האמיתי, לנו מוכרים ביטוחי מוות, אבל זה ביטוח חיים, אני מציעה שאפשר לאפשר לו להקפיא את זרעו, גם אם היא פצעה, ואם חלילה ימות, מי יודע. לאחר מסיבת העיתונאים, ים של טלפונים מהורים שקולים, שעברו חוויה קשה ונוראית של יקיריהם, שתרמו איברים, ואיש לא אמר להם שאפשר להוציא את החומר הגנטי, והיה נשאר מהם זרע. הם עמומים. למה הם עמומים? כי בעצם מחקרי אני מגלה שאפשר להוציא את החומר הגנטי שלנו גם 72 שעות אחרי המוות. הוא עוד נשאר. זאת אומרת שיש המון זמן במדינה כל כך קטנה, מקצה לקצה, לא צריך כל כך הרבה זמן. אפשר לפתור את הבעיה הזאת. והם מעלים את העניין הזה שבראש סדר העדיפויות, אני זוכרת שהגעתי ליד לבנים ומתחיל עניין שלם אם אפשר לעשות מזה משהו. זה ממש מרגש, ואתה רואה את הצורך האדיר שלהם, רק שידעו שישאר מהם משהו, אפילו לא יעסוק לו, איזושהי תחושה של החמצה איומה. הנושא מתפרסם שנה לאחר מכן. נהרג חייל כתוצאה מפעילות מבצעית בעזה, במכנסיים שלו, בדגמח שלו, מוצאים את גזיר העיתון של אותה מסיבת עיתונאים, שהתפרסמה בכל העיתונאים, שחשבו שזה איזה גימיק, יש לה איזה רעיון מטורלל, מה היא חושבת על בנק זרע לחיילים, בסופו של דבר לא קם בנק זרע לחיילים, כי אין צורך בבנק זרע לחיילים, יש 15 בנקים לזרע, והחיילים יכולים להיות בבנקים האלה, לא צריך באופן מיוחד. הרעיון הזה קרם אור וגידים בארצות הברית, והצבא האמריקאי קונה את הרעיון הזה מיד, וראשי המטות הצבאיים של ארצות הברית הקימו יחידה במסגרת היחידה לאיכות הסביבה.
איכות הסביבה.
בראשה עומדת רב סרן, שהיא אחראית על התהליך הזה, וכל חייל אמריקאי שיוצא לפעילות קרבית, מומלץ לו להקפיא זרע. אצלנו אותו סיפור של החייל, שבעצם אנחנו מסיקים שהוא קרא את העניין, רצה אותו, וזה היה המסר שלו לומר שהוא מבין שחלילה עלול לקרות לו משהו, והוא מחזיק את זה. מבחינתי הוא אמר את דברו. ואת משפחתו, שיצאה בפומבי למאבק על מנת לאפשר לקיים את רצונו של אותו חייל, שחשש לחייו, 12 שנה נלחמנו ונאבקנו עד שנולדה ממנו צאצאית. אחריו כבר היו עוד ועוד משפחות, כל הזמן יש משפחות חדשות. גם הצבא ההודי שמגייס את חייליו לשירות של 4 שנים בהם הם לא מגיעים הביתה, גם הם ימצאו את הרעיון הזה. וגם להם יש קצת מלחמות שם בצפון הודו. בישראל פניתי במהלך השנים כמה וכמה פעמים לאנשי הביטחון, לרמטכ"ל, למנכ"ל משרד הביטחון, לשר הביטחון. הדעות היו כאלה וכאלה. בסופו של דבר ההנחיה הכללית היא, אם יבקשו לא נסרב, אבל אין שום עידוד שום מודעות, שום הסברה, אף אחד לא מקדם את הנושא הזה. במסגרת הפורמלית הצבאית. גם לא במסגרת החוקית. בסופו של דבר נותרנו בשדה הזה, כמי שמקדם את הנושא הזה, בעיקר באמצעות בתי המשפט, פסיקות של שופטים מתקדמות, לאט לאט מאפשרות את זה, מי יותר, מי פחות, כל מקרה לגופו וכל מקרה מאבק. אבל אם משאירים צוואה כתובה, מסודרת, שבה נותנים הוראות, וזאת ההמלצה, אפשר יהיה לפעול, לא צריך להיות חייל בשביל זה, אתה יכול להיות כל אדם, כל אדם צעיר, לפני שהוא מקים משפחה, בעיניי זה לא פרוצדורה שמי יודע מה, היא גם לא מי יודע מה היא קרה, בוודאי שרק אם אתה משאיר צוואה כתובה, ולא עושה פעולה כירורגית להוציא ביציות או ולהקפיא אותן או להקפיא זרע, רק כותב. כפי שאמרתי, אפשר לפעול גם אחרי מותו של האדם, לפני ששורפים את גופתו.
אני חושב שהנושא מרתק, ואנחנו כמעט נגמר לנו הזמן לפרק הזה, אז אנחנו נוכל להמשיך את כל הדברים רק בפרק הבא. אז קודם כל תודה רבה לעורכת הדין עירית רוזנבלום.
תודה רבה אלון.
תודה רבה לעושים היסטוריה, לרן לוי העורך הראשי, לאיתמר סוויסה העורך התוכנית, ולדני תימור המנהל העסקי. נתראה בפעם הבאה.